מי
בואו
הולך?
נתחיל. דיברתי בפעם הקודמת על, תיארתי איזה שלושה שלבים של התבגרות, גם של אדם פרטי וגם של נקרא לזה הציוויליזציה שלנו בכלל, ואמרתי שבסופו של דבר, אני לא אחזור על זה, אבל בקצרה, בסופו של דבר, אחרי שאנחנו עוברים את נקודת ההתבגרות, יש לנו שתי הנחות שכרגע צברנו לאורך הדרך. הנחה אחת שרק דבר ודאי הוא קביל. וההנחה השנייה ששום דבר לא יכול להיות ודאי. ולכן ההתבגרות המתבקשת, אם אני נשאר עם שתי ההנחות האלה, היא ספקנות. בעצם נרטיבים או פוסט מודרניות, ספקנות, היא לא יכולה להיות ודאות בשום דבר. אפשר לקרוא לזה פלורליזם, ובעיניי זה שם נרדף לפוסט מודרניות, אבל על זה אני אדבר אולי קצת עוד מעט בהמשך. הסוג השני של ההתבגרות זה פונדמנטליזם. פונדמנטליזם זה בעצם ניסיון לשאוב טענות ודאיות, לא באמצעות טיעונים הגיוניים, פילוסופיים, לוגיים, אלא מאיזשהם מקורות עילאיים, אוקיי? מקורות מיסטיים, דרך הרב, החכם, הנביא, המחשף, הקאדי, לא משנה, כל מי שאתם רק רוצים, שמה שאני שומע ממנו הוא מוחלט, הוא לא נתון לביקורת, הוא ודאי. ואז זה פתר לי בעת הוודאות, למרות שאנחנו מסכימים שבאמצעות טיעונים אי אפשר להגיע לוודאות, כי הרי הבסיס של כל טיעון זה הנחות יסוד, ולהנחות אין לנו הוכחה, ולכן בעצם באמצעים לוגיים או פילוסופיים אי אפשר להגיע לוודאות. אבל יש לנו אלטרנטיבה, אנחנו יכולים להגיע לוודאות בכלים מיסטיים. וזה בעצם פונדמנטליזם, אמרתי שפונדמנטליזם, זה בעצם תפיסה שאומרת שעקרונות היסוד שלנו לא נתונים לביקורת. הם לא מסורים למחשבה ביקורתית. כן, זה צריך לקבל את זה כי זה ככה, ואם השכל אומר לא ככה, תתגבר. אבל זה לא נתון למחשבה ביקורתית. אמרתי שבאופן עקרוני מזהים הרבה פעמים פונדמנטליזם עם קיצוניות, או עם מעשים מחזריים, או דאש, וכל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שפונדמנטליזם בהגדרתו הפילוסופית, לא קשור בכלל לאיזה מעשים שאותם אתה עושה. זה קשור לשאלה האם מה שאתה מאמין בו, הוא ניתן להעמיד אותו למבחן ביקורתי, אתה מוכן לחשוב עליו, אולי הוא נכון, אולי הוא לא נכון, או שזה לא עומד למבחן ביקורתי. עכשיו, כשאתה מאמין באמונות כאלה שיכולות לגרום לך גם לרצוח, אז אמונה פנאטית כזאת מובילה אותך להתנהגות קיצונית ואכזרית. יכול להיות, כן, האמא תרזה, שהיא יכולה להאמין במוסר בצורה פונדמנטליסטית, ואז אין שום בעיה, לא תהיה שם אכזריות ולא כלום, אבל זה עדיין פונדמנטליזם. כי זה עדיין תפיסה שאתה לא יכול להתווכח איתה, אין מה לדבר, זאת אומרת, זה משהו שלא עומד למבחן ביקורתי, אוקיי?
זה מזכיר באיזושהי צורה את רעיון ההתפתחות הציביליזציות של אוסף שטיינגלר, על כך שלכל ציביליזציה יש כמה שלבים, שלבי הילדות שבה היא כזה היא רק נבנה, היא רק נולדת, רק עושה את הצדדים הראשונים שלה, בשלב היא כזה ההתבגרות, הנערות, מתוססת, היא כובשת, היא מתפתחת.
אז זה תיאורים של התנהלות, אני מדבר כרגע על המישור הפילוסופי. במישור הפילוסופי אני מחלק את השלושה שלבים האלה, אולי הם מקבילים לשלבים ההם, אני לא מכיר את זה, אבל השלבים, מה שאתה מתאר זה פשוט צורות התנהלות. אני מדבר על צורות חשיבה, או על לוגיקה, על פילוסופיה. ההתבגרות השלישית זה מה שקראתי התבגרות סינתטית, לא משנה כרגע למה אני קורא לזה ככה, זה מינוח קנטיאני, אבל הטענה היא זה שאני מוותר על הזיהוי, כן? כל אחד מאלה זה או להישאר עם שתי הנחות, או לוותר על הנחה ב', או לוותר על הנחה א'. אלה שלושת האפשרויות. אז אם אני מוותר על ההנחה שרק דבר ודאי הוא קביל, אז אני לא צריך להיזקק לאיזה מקורות עילאיים שיתנו לי ודאות, כי אני לא מחפש ודאות. ומצד שני, אני גם לא צריך לוותר על כל הטענות, כי לא רק דברים ודאיים אני מקבל, לא כל דבר שהוא לא ודאי אני זורק אותו. אני מקבל דברים שזה השכל הישר אומר אותם. זה גם טוב מבחינתי. אני כמובן, כמובן לא טוען שזה ודאי. ואם אני לא פונדמנטליסט, אז אני גם מוכן לשמוע טיעונים נגד זה. ואולי להשתכנע שאני לא צודק. אבל זה לא אומר שכל עוד לא השתכנעתי, אני לא אחזיק בעמדה הזאת. אני אחזיק בעמדה הזאת, אני באמת מאמין בה, ובצד אני רושם לעצמי, אני לא יכול להיות בטוח. יכול להיות שאני אתה, יכול להיות שמישהו ישכנע אותי, הכל בסדר. אבל זה לא אומר שאפריורי אני חייב לוותר על כל החזקה בטענה, בערך, באידיאולוגיה, במשהו, כי אולי יבוא מישהו וישכנע אותי. אם יבוא, אז ישכנע אותי. כל עוד הוא לא הגיע, זה מה שאני חושב כרגע, ובזה אני מאמין. זה מה שקראתי התבגרות סינתטית, אמרתי שהיא הדרך ההתמודדות היחידה מול הפונדמנטליזם והפוסט-מודרניות גם יחד. כי הפונדמנטליזם והפוסט-מודרניות מתקדשים היום בעולם ולא מצליחים להגיע להכרעה כי שניהם יושבים על אותה הנחה. ההנחה שמזהה ודאות, קבילות עם ודאות. רק דבר ודאי הוא קביל. אז אחד אומר אין בכלל שום דבר ודאי, לכן הכל יחסי, הכל הפוסט-מודרניות. השני אומר, לא, נכון שרק דבר ודאי הוא קביל, אבל יש לי מקור לוודאות. לא הפילוסופיה והלוגיקה, אלא אלוקים, הנביאים שלו, החכמים שלו, או מי שלא יהיה.
מה עם אמונות בתחושות? לפעמים אני, כאילו, אני מרגיש שמשהו נכון, אז כרגע אני מחזיק בדעה הזאת.
זה סינתטי. הסינתטיות אומרת, אם השכל הישר שלי אומר שמשהו הוא נכון, אז מבחינתי זה בסדר גמור. נכון, אם יוכיחו לי אחרת, אז אני אחזור בי, אין בעיה. בהנחה שאני אהיה מספיק ישר, אבל זה מה שצריך להיות. אוקיי? זה בדיוק מה שקראתי סינתטיות. עכשיו, זה כשלעצמו לא כל כך פשוט, אני לא אכנס לזה יותר, אבל צריך להבין, אמרתי זה גם בפעם הקודמת, כשהילד שואל, או הנער, שואל את אבא שלו, תגיד, מי אמר לך? אולי ההפך, תוכיח, כן? זה המרד הנאורים. אז אין לאבא מה להגיד לו, כי הרי האבא כבר יודע שאין הוכחה לשום דבר. אז מה הוא אומר לו? תשמע, השכל הישר אומר ככה, אין הוכחה, אבל זה נכון. אז הנער, כשהוא שומע תשובה כזאת, מבחינתו זו תשובה של ילד. אתה מקבל משהו שנכון? סתם כי ככה אומרים, אין לך הוכחה, אוקיי? אז הוא ממפה את הדמות של המבוגר שעומד מולו על המודל של הילד שמוכר לו מהשלב הקודם שלו. הוא עוד לא היה בשלב השלישי, אז הוא לא מבין שיש פה שלב אחר. אבל האמת, וזה אני לא אכנס כאן, זה שאלה בפני עצמה, האמת, איך עושים, מהי באמת ההבחנה בין שני השלבים האלה, הראשון והשלישי? לכאורה בשניהם אתה מקבל דברים בלי שיש לך הוכחה. אז למה באמת הבוגר הסינתטי שונה מהילד? התשובה שלי, בקצרה, עוד פעם, אני לא אכנס לזה יותר מדי, זה שהבוגר הסינתטי מגבש את העמדה שלו לא סתם ככה כי מישהו אמר, או כי יש כאלה שאמרו, אלא מתוך שיקול דעת. רק שיקול דעת אין פירושו הוכחה. לא נכון לזהות שיקול דעת עם הוכחה. שני דברים שונים. אבל בהחלט יש שיקול דעת, ואני מוכן לשמוע טיעוני נגד, אולי אני אשנה את דעתי, אני לא דוגמטי כמו הילד שכשאומרים לו, זה בטוח נכון, כי המבוגרים אמרו. המבוגר מגבש עמדה, לא בכלים לוגיים, הוא לא מצפה לוודאות, אלא מתוך איזשהו סוג של שיקול דעת. אינטואיציה, שיקול דעת, שילוב שלהם וכדומה. עכשיו יש...
אדם.
אני לא חושב שזה שונה אצל כל אדם, אבל נכון שזה כלים יותר רכים. לא כמו הלוגיקה שהיא אוניברסלית ואתה חייב להסכים ואי אפשר להתווכח. פה יש מקום לוויכוחים, אבל זה לא נכון שזה לגמרי שונה אצל כל אדם. יש הרבה מן המשותף אצל רוב בני האדם. יש פה שוליים, גם ויכוחים, וזה לא תמיד בטוח. נכון? זאת המשמעות. אתה מאמץ כלים שבמהותם הם כלים רכים יותר. הם לא... מה?
גם הלוגיקה.
בלוגיקה, דיברנו על זה שבלוגיקה חילקתי את זה לשלושה סוגי טיעונים. דדוקציה זה טיעון לוגי תקף, כן, ודאי. אנלוגיה ואינדוקציה זה טיעונים רכים יותר. טיעונים שאולי הם נכונים, אולי לא, אבל אנחנו עושים מהם שימוש. זה לא שאני אומר, טוב, אנלוגיה ואינדוקציה זה הכל ספקולציות, לא מעניין. אבל המדע שלנו יושב על אנלוגיות ואינדוקציות. אנחנו עושים שימוש גם בטיעונים רכים. הספקן יגיד לך, עזוב, המדע הוא סטייטמנט על עצמך, לא על העולם. אם מי אמר לך זה נכון, כן, בעיית האינדוקציה של יום. מי אמר לך זה נכון, זה שאתה רגיל שמה שהיה עד עכשיו כנראה ימשיך גם הלאה, אז אתה רגיל, אז מה? העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה קודם, כמו שאמר מרק טוויין. כן? זאת אומרת, מה? זה שאתה בנוי באופן מסוים, זה לא אומר שזה באמת נכון לתאר כך את העולם. נכון, זה מה שיאמר הספקן, אבל אנשי מדע, ואני חושב שרוב הציבור, בסך הכל מקבל את את המדע כאמיתי, במגבלות, לא בטוח, ויכול להיות מופרך, אבל במגבלות זה כלי טוב להכיר את המציאות, אני חושב שבעיני רוב בני האדם. למה? הרי אין שם הוכחות. כי אנשים מבינים שמה שהשכל הישר אומר, יש שם טיעונים רכים יותר, כמו אנלוגיה ואינדוקציה, או אבדוקציה, הם טיעונים קבילים, נכון? עם הערת הזרה בצד. יכול להיות אולי שזה יתברר לי אחרי זה כטעות. ונכון, אנחנו מחליפים תיאוריות מדעיות מדי פעם, ניוטון החליף, איינשטיין החליף את ניוטון, בסדר, הבנתי, מחליף את ניוטון. הכל בסדר, יחסות.
שאלה, אני יודע שמה שבעצם מאפיין את המדע החדש והאמפירי זה שבן אדם בונה תיאוריה מתוך איזושהי אינדוקציה, אנלוגיה, ואז הוא מכיל חוק מסוים על המציאות. ואז אנחנו תומכים בתיאוריה הזאת, מתנהלים על פיה, עד שמתגלה תיאוריה שיותר כוללת, יודעת להסביר יותר דברים, יודעת להסביר גם את היוצא מן הכלל. אז זה לא שמשהו, זה לא שמשהו טעות, אלא זה שהוא חלקי, או שהוא נכון רק למחזקה.
לפעמים מתברר שזה טעות, לפעמים מתברר שזה חלקי. אז זו שאלה של הגדרה. עכשיו למשל, המכניקה הניוטונית. המכניקה הניוטונית נכונה למהירויות נמוכות. במהירויות גבוהות זה תורת היחסות. בסקלות גדולות זה בסדר, בסקלות קטנות זה תורת הקוונטים. אוקיי? זה שתי מגבלות על המכניקה הניוטונית. לסקלות הקטנות זה תורת הקוונטים, למהירויות גבוהות או אנרגיות גבוהות זה תורת היחסות. בסדר? אבל התורה הניוטונית נכונה למצב הביניים, מהירויות לא גבוהות מדי, סקלות לא קטנות מדי. וגם שם זה לא באמת נכון. רק ששם זה מספיק קרוב לתיאוריה הנכונה, שאתה לא צריך לסטות מזה, כי זה בסך הכל תיאוריה יותר פשוטה, התיאוריה הניוטונית. אז אני עושה את החישובים בהנחה שניוטון צודק, אבל האמת שהוא טועה לגמרי. הוא טועה בכל התחומים. רק הטעות שלו בסקלות גדולות או במהירויות לא גדולות, היא מספיק קטנה בשביל שאני יכול לעשות את החישובים גם בתורה הניוטונית. כן, זה רק שאלה של הגדרה. בסוף בסוף שאתה הפרחת תיאוריה, התבררה כלא נכונה. נקודה, לא חלקית. לא נכונה. היא פשוט לא נכונה. יכול להיות שיש תחומים מסוימים שבהם היא מהווה קירוב טוב. ככה זה בדרך כלל. בדרך כלל זה לא סתם חלקיות. זה חוסר נכונות. שבאזור מסוים החוסר נכונות הוא מספיק קטן בשביל להמשיך להשתמש בתיאוריה הקודמת.
לזה אנחנו קוראים תיאוריה שהיא נכונה, לא?
תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל אני אומר, מה שאני תיארתי קודם, זה שבסופו של דבר אנחנו מחליפים תיאוריה והתברר שהקודמת לא נכונה. תקרא לה אחרת, לא חשוב, היא לא נכונה. בסדר? זה מה שמתברר. ההבדל בין אם התיאוריה היא חלקית או לא נכונה, זה הבדל סמנטי. כי בסוף היא תמיד לא נכונה. אתה אומר, בסדר, אבל מבחינתי, כל חישוב, כל מהנדס, כל פיזיקאי שמתעסק בדברים, דברי יום-יום, משתמש רק במכניקה ניוטונית, למרות שכולנו יודעים שזה לא נכון. כי בסקלות האלה זה נותן תוצאות מצוינות. למרות שזה לא נכון, תמיד תדע, בספרה העשירית אחרי הנקודה אתה תמצא תמיד טעות. כי זה לא מדויק, אבל הטעות מספיק קטנה בשביל שנוכל להשתמש בתיאוריה הזאת, אוקיי? אז לענייננו, אבל מה שאני רק רוצה לומר זה שההתבגרות הסינתטית בעצם זה לא סתם דוגמטיות, כי אחרת חזרנו לפונדמנטליזם. כשאני מאמין במשהו כי השכל הישר שלי אומר את זה, אני לא פונדמנטליסט, אלא יש לי אינטואיציה שאומרת שזה נכון. אבל אינטואיציות לא חפות משגיאות. זאת אומרת, אם מישהו יראה לי, תשמע, תעשה חישוב רגע ותראה, זה סותר אינטואיציה אחרת שיש לך. או זה סותר ממצא אמפירי כלשהו. או לא יודע מה, או זה לא הגיוני כשתסתכל על זה מזווית כזאת או מזווית אחרת, אז אני אחזור בי. זה ההבדל, לכן אני לא פונדמנטליסט. אוקיי? ואני גם לא מקבל את זה סתם כי מישהו אמר, אז אני לא הדוגמטיקן כמו שהילד, כמו שדיברתי עם תקופת הילדות, בתקופה הראשונה. זה מצב שונה. עכשיו, אני לא אכנס לזה כאן, אבל יש במידות, בקורס המידות הדרש אני אגיע לזה. יש לוגיקה שלמה שפיתחנו, אפשר לקרוא לזה לוגיקה רכה. לוגיקה פורמלית, עם המתמטיקה הלוגית שמתארת טיעונים רכים. אנלוגיה ואינדוקציה, לא, הלוגיקה המקובלת מטפלת רק בדדוקציות. רק בטיעונים הכרחים, כן? כל X הוא Y, A הוא X, מסקנה A הוא Y. או אם X גורר Y וגם X קיים, מסקנה Y. אלה סילוגיזמים, טיעונים הכרחיים, דדוקציות. אוקיי? אבל יש טיעונים אנלוגיות. אנלוגיות לא נתפסות כחלק מהלוגיקה. איך מפרמלים אנלוגיה? הדבר הזה הוא שולחן, אז הוא חום. הדבר הוא גם שולחן, אז גם הוא חום. איך אפשר לפרמל את זה? זה לא, זה לא צורני, זה לא פורמלי. זה פשוט שכל ישר כזה. מתברר שאפשר לפרמל את זה. אפשר לייצר לוגיקה מסודרת שמראה לנו איך לעשות אנלוגיות ואינדוקציות נכון. אוקיי? ופרחות עליהם וכל מיני דברים כאלה, זה בעצם לוגיקה של מידות הדרש ההגיוניות. זה התחלנו משם והראינו שזה בעצם הלוגיקה של מדע ושל משפט ושל הכל. יש שם ממש לוגיקה פורמלית. למה אני אומר את זה? כי מבחינתי זה בדיוק הביטוי להבדל בין השלב הראשון לשלישי. בשלב השלישי אני עובד עם לוגיקה, אני עובד עם הנמקות. נכון, זה לא ודאי, זה לא הלוגיקה הפורמלית הרגילה, אבל בהחלט אני עובד בצורה שיטתית, הגיונית, רציונלית. זה לא ילד שמקבל דברים סתם כי מישהו אמר, או פונדמנטליסט, שמקבל דברים כי מישהו אמר. יש פה שיקול דעת, והשיקול דעת הזה יש לו בסיס לוגי, ואפשר לפרוך אותו, ואפשר לבדוק אותו, ואפשר להרער עליו, ואפשר לשכלל אותו. זאת אומרת, זה עובד ממש כמו לוגיקה רגילה. יש פה בקרות על מה שאני חושב, זה לא סתם החלטתי וזהו. כל דבר עומד למבחן, אני לא פונדמנטליסט. כל עמדה שלי, אין שום עמדה שאני בטוח לגביה. בכלום אני לא בטוח. חוץ מהעיקרון הזה עצמו אולי, שבשום דבר אני לא בטוח. אין כמעט... מה? כן, סבור. אני יכול להגיד שגם בזה אני לא בטוח, אם אתה רוצה להירגע מהלופ הזה. אבל הנקודה היא שזה לא מפריע לי להחזיק בעמדות. הפוסט מודרני אומר, תראה, אם אתה לא בטוח, אז אתה לא יותר צודק ממני, או אני לא יותר צודק ממך, כי לא בטוח פירושו לא קביל. ואני אומר, לא נכון. לא בטוח יכול להיות 50-50, יכול להיות גם 90-10. אבל זה לא, כשאני אומר שאני לא בטוח, זה אומר שאין לי ודאות, זה לא אומר שזה לא נכון. זה לא אומר שמי שאומר את ההפך צודק כמוני, ממש לא. מי שאומר את ההפך ממני, מבחינתי הוא טועה. אלא אם כן יביא לי טיעונים טובים וישכנע אותי, אז בסדר גמור.
אז זה פותח שיח אחר של לא אמת כוודאות, אלא אמת כמה שהיה קרוב לוודאות. ומבין שתי דעות, הדעה...
נניח. כן, אפשר גם לנסח את זה ככה. בדרך כלל קשה לחמת את זה כמובן, אבל יש לך תחושה שמשהו אמיתי. לא יודע לשים איזה מספר, 80%, 90% או 60%. אוקיי, אז זה לגבי מה שעשינו בפעם הקודמת. עכשיו אני רוצה להיכנס לסוגיה בעירובין ומתוכה לצאת לעניין של הפלואליזם או המוניזם ההלכתי. זאת אומרת, ליישם את המושגים האלה שפגשנו כאן לגבי ההלכה. אז בואו נתחיל עם סוגיה בעירובין בדף י' ג' עמוד ב', סוגיה מפורסמת, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, הבת קול. מה רבי אבא אמר שמואל? אני גם עושה, גם מכניס את זה לזום במחשב וגם פה, אז אני כל פעם עם הדינציה שלי שוכח שאת אחד הדברים האלה לא עשיתי. אמר רבי אבא אמר שמואל? לא, עוד רגע יום.
הרב, אם כבר מדבר ברגעי לזום, עשיתי אחד השיעורים שהרבי שואלה אותו, אז ניסים זה נראה כאילו מרן נוסע גם לעמוד להגיד לבחשב וגם לכיתה, אז קצת מוציא מריפור איפה מי שצופה בשיעור.
אני באמת מדבר עם הכיתה, מה אני מה לעשות?
נראה לי שאתה מילים הרב לעמוד וזה יראה מי שיושב בזום כאילו שזה יותר, כאילו שהשיעור יותר מועבר גם כלפה.
מה, אם אני אעשה את זה בעמידה? לא הבנתי. למה? לא רואה, למה זה יחירה? לא.
תראה, זה רבות של מי שיושב וצופה בשיעור בזור.
טוב, אני לא יודע, זה... אני מדבר עם האנשים, זה נכון, אבל בסדר, אתם פה, אתם קודם כל. מי שרוצה אחרי זה לשמוע הקלטה על הבריאות, אבל המטרה של השיעור זה אתם. השיעור ניתן לכם. השאר זה רק זה נהנה וזה לא חסר. אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאילו ואילו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. ואז מביאים דוגמה, לא משנה כרגע, שהראו שבית הלל מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. בואו ננסה רגע להבין מה קרה פה. קודם כל, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. זאת לא מחלוקת אחת, כמובן. אנחנו יודעים, יש הרבה מאוד מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. זאת מחלוקת מאוד חריגה, מאוד מיוחדת. היא מיוחדת מכמה אספקטים. היא מיוחדת בהתמשכות שלה, נמשך דורות. בית שמאי ובית הלל, להערכת חוקרים, זה משהו כמו 150 שנה, נמשך. כן, זאת אומרת, הלל ושמאי, ואחרי זה תלמידים שלהם. בית הלל ובית שמאי זה תלמידיהם.
תלמידים אמיתיים.
אה?
תלמידים
אמיתיים, 150 שנה מחלוקת. כן, מחלוקות, אבל זה הרבה מחלוקות. אז זה משך המחלוקת. ההיקף של המחלוקת. הרבה מאוד הלכות. ואיכשהו נראה גם הקיצוניות של המחלוקת. הקיצוניות של המחלוקת, בירושלמי כתוב שהם הרגו זה בזה. בית שמאי ובית הלל. הייתה איזושהי תחושת ייאוש כזאת, שלא מצליחים להכריע את המחלוקת הזאת בכלים הרגילים, ולכן מגיעים לאלימות, לקיצוניות, לצעדים מאוד בעייתיים. אני עשיתי איזו אנלוגיה למצב שלנו היום פעם, בשיעור הרצאה שנתתי לפני כמה ימים. בכל אופן, מה מייחד את המחלוקת הזאת? למה לא הצליחו להגיע להכרעה? אז יש הגמרא, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה אחרי רבים להטות? יש כלל, כשיש מחלוקת, עושים הצבעה, הולכים אחרי הרוב, פורש בתורה. מה, מישהו חולק על הכלל הזה? מה הבעיה? למה לא השתמשו בכלל הזה? אז זה למה נוצרה המחלוקת? ב', למה לא הכריעו אותה על פי הרוב? ג', איך סומכים על בת קול?
איך סומכים?
כן? הרי אין משגיחים בבת קול. לא בשמיים, אין משגיחים בבת קול. מראה בבא מציע שם בתנור של אחנאי. נכון? יצא בת קול ואומרים, לא בשמיים, אין משגיחים בבת קול. אין, לא, בת קול לא מכריעה שאלות הלכתיות. אז למה פה כן? זה כבר שואלים הראשונים.
למה לא?
אה?
למה לא?
כי הכלל אומר שלא. למה לא? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. יש התוספות, תוספות נראה לי בבא עמוד ב', שואל את השאלה למה סמכו פה על בת קול?
זה הפרויקט
השוט? כן. אתה לא מכיר?
מתרשב.
אתה יודע שיש לך גישה, כסות הדברים. כן? אתה מאוד יעיל, אני לומד רק עם פרויקט השוט. אני לא פותח ספר. כאן לאחר בת קול, אומר התוספות, ואם תאמר, מה ישנה דלא קיימה לן כבת קול, דרבי אליעזר דעזריו? והוא מציע ודף נותן, כי בתנור של אחנאי, הרי לא קיימה לן כבת קול. ויש לומר, דעתם לא יצאה אלא לכבודו, כדי מוכחתם. זאת אומרת, שם הבת קול בתנור של אחנאי, לא באמת התכוונה להכריע את ההלכה, אלא רבי אליעזר היה במצוקה, מהשמיים החליטו לשמור על כבודו. אז הוציאו בת קול שהלכה כמותו, וחכמים הבינו שלא באמת מתכוונים, ולכן אמרו אין משגיחים בבת קול. אבל האמת היא שכן משגיחים בבת קול. חידוש. דרך כלל מקובל שלא. מה?
נכסי יום של
קול. בדיוק. בדרך כלל, חושבים שלא, בדרך כלל. אבל כך תוספות טוען. לפי התירוץ הזה בתוספות, כן משגיחים בבת קול. שם זה היה בת קול מיוחדת, כי יצא לכבודו של רבי אליעזר, אבל בת קול שבאה להכריע הלכה, אז כן משגיחים בה. ועוד, תירוץ שני, דעתם הייתה כנגד רבים, והתורה אמרה, אחרי רבים להטות. שם, הבת קול יצא לטובת רבי אליעזר, אבל רוב החכמים היו נגדו. כשיש רוב נגד, הבת קול לא מועילה. אבל האחה, עד רבה, בית הלל עבורו בה. פה הבת קול הולכת עם הרוב, לא נגד הרוב, בית הלל היו הרוב. כמובן, מה זה מעורר? אז מה השאלה? אז למה בית שמאי היו צריכים בת קול? אז אם בית הלל היו הרוב, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, התוספות, אלא משום דה בית שמאי, הוו חריפי תפי.
למה בית הלל?
לא, למה בית שמאי? בית הלל חשבו כמו עצמם, זה ברור, לא צריכים את הבת קול בשביל זה. בית שמאי לא קיבלו את דין הרוב, עד שיצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. למה בית שמאי צריכים את הבת קול? יש הצבעה, הולכים אחרי הרוב. אז שימו לב לרמז של, בית, של תוספות, בית שמאי היו חריף ועטפי, אז מה?
הם היו, למרות שהם היו המיעוט, אבל זה היה מיעוט יותר מדי.
ולכן מה?
זאת אומרת שאומנם בית הלל הם הרוב, אבל בגלל שבית שמאי עולים עליהם באיכות, אז יש תת שאנחנו נלך פה אותם, כי הם יותר איכותיים.
הרוב האיכותיים.
זה כמו העילית וההמונים, אני אגיד לך את
החלטה. מה שהרב אמר בשיעור אחר, מה אתה סופר, רגליים או ראשים?
בדיוק. זאת אומרת, הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל היה בשאלה מה סופרים. בית הלל אומרים, סופרים את הרגליים. מי שיש יותר רגליים מנצח. בית שמאי אומרים, מה אכפת לי הרגליים? סופרים את הראשים. אנחנו יותר חריפים, אז מה אם אנחנו מיעוט? יש ביטוי יפה יפה של של החינוך. נדע, אני חייב להראות לכם.
אפשר לסמוך על החינוך, זה יש לו, הוא טוען שהמצווה בשנה בתורה יקרו, הוא כי הספר בראשית, מה שהוא אומר זה יותר צו כללי בערך לכל האנושות, זה בערך הוא קובע פה כלל בעצם בני האדם בטבע, זה לא ממש צו לבני האדם.
כולם מסכימים שהמצווה הראשונה יקרו, אבל
זה, מצווה זה מה שניתן יותר, נקרא נגיד ככה לאברהם אבינו, לפני זה הוא יותר קובע בטבע כלל שבני האדם יתרבו.
נו.
זאת אומרת, זה לא מצווה, זה כלל שהוא
קבע בנך. מצווה, מה זאת אומרת? מצווה, כולם מסכימים שזה מצווה. למה זה קשור לחינוך?
אבל עד כמה אנחנו יכולים להסכים לזה שזה באמת המצווה ולא כלל שהוא קבע בטבע? אם אנחנו בכלל...
המסורת שלנו היא שזה מצווה, אני יודע. למה בדיוק, למה פרשו את זה דווקא ככה?
אפשר לטעון שמה שכתוב שם, זה גם לא מידע מה קרה. מה עשה
למה? הנה, תראו.
אפשר להוכיח את זה
לך. מצווה עין ח' מצוות הטיה אחרי רבים, לנטות אחרי רבים, והוא כשיפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כולה וכמו כן בדין פרטי, כלומר בדין שיהיה בין ראובן ושמעון על דרך משל, כן בבית דין, כשתהיה המחלוקת בין דייני עירם שקצתם דנים לחיוב וקצתם לפתור, לנטות אחר הרוב לעולם שנאמר אחרי רבים להטות, ובביאור אמרו זיכרונם לברכה, רובה דאורייתא. בסדר? ובחירת רוב זה, עכשיו זה הקטע החביב, ובחירת רוב זה, לפי הדומה, ובששתי הכיתות החולקות יודעות בחוכמת התורה בשווה. ואת אם בהרכב נגיד של הדיינים, יש שלושה דיינים, שניים נגד אחד, הולכים אחרי הרוב. בסדר? אבל זה רק כאשר שלושת הדיינים פחות או יותר שווים בחוכמתם. שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים מרובה ואפילו כיוצאי מצרים. יהיו 600 אלף בורים ושני חכמים, אז הולכים אחרי הרוב. מה אכפת? בורים יכולים להיות גם 200 מיליון. אין הבדל בין 200 מיליון בורים לבין שני בורים. ונגיד החינוך לא היה מגדולי המאמינים בחוכמת ההמונים.
ההסתדרות.
גם אני לא.
ההסתדרות הוא חוגגי המאמונים.
לא משנה, לא ניכנס לפוליטיקלי קורקט, אבל הטענה היא שבעצם הוא אומר את זה להלכה, שימו לב, אני אמרתי את זה בבית שמאי, הוא אומר את זה להלכה. להלכה אם יהיה הידיינות בבית דין, ויש רוב מול מיעוט, אבל המיעוט בבירור יותר חכם מהרוב, אז הולכים עם המיעוט, ולא עם הרוב. המחלוקת הזאת ממשיכה גם לפוסקים עד האחרונים אגב. מקובל להכריע לא כך. ואנחנו מבינים כמובן גם למה. קשה מאוד לקבוע באופן מוסכם מי יותר חכם ומי פחות, זה מרשם בדוק לבלגן. ולכן הכלל הוא שהולכים אחרי הרוב.
צריך שכולם יודו. אבל אם הם מודים, הם כבר מסכים
על זה. לא, מודים שכולם חכמים באותה מידה, אבל על הדין אפשר להתווכח. אבל צריך שכולם יודו שאנחנו פחות או יותר באותה רמת חוכמה, או אם מודים שהוא חכם יותר, אז הלכה כמותו. למרות שאנחנו הרוב, כי אנחנו גם כן מסכימים שהוא חכם גדול יותר. אוקיי? אז זה בעצם מה שהחינוך אומר, למספר אין שום משמעות, מה שקובע בעצם זה החוכמה. וזה מה שטוענים כנראה, מה שתוספות מסביר בבית שמאי. בית שמאי טענו, למה לא הכריעו שם את המחלוקת לפי הכלל של אחרי רבים להטות? בית הלל אמרו, כן, אנחנו הרוב, בוא נעשה הצבעה, אחרי רבים להטות. אומרים בית שמאי, אתם הרוב, אבל רוב אפילו אם כיוצאי מצרים, לא יכולים להיות עדיפים על מעט חכמים. וצריך לספור, צריך ללכת אחרי רוב החוכמה, לא אחרי רוב האנשים. כך טוענים בית שמאי. כך מסביר התוספות. לכן היה שם ויכוח והיה צריך את הבת קול. עכשיו שימו לב, מה קרה פה? בעצם, תוספות אומר לנו, שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, למה היא הייתה כל כך קיצונית, והתמשכה כל כך הרבה זמן, על כל כך הרבה דברים? היא לא הייתה הסכמה על דרך ההכרעה. מעבר למחלוקות הספציפיות, אם צרת הבת מותרת או אסורה, אוקיי? או כל מיני מחלוקות כאלה או אחרות, עם חמץ בכזית וסור בכזית וחמץ בכותבת, וזה וזה בכזית. כל מיני מחלוקות בית שמאי ובית הלל, מחלוקות הלכתיות ספציפיות. חוץ מזה הייתה מחלוקת מטה הלכתית. מחלוקת בקשר לדרכי ההכרעה. כשאנחנו עושים הצבעה, מהו הרוב הקובע? רוב האנשים או רוב החוכמה? בית הלל אמרו רוב האנשים, באופן מפתיע. ובית שמאי אמרו רוב החוכמה, באופן לא פחות מפתיע. אוקיי? ואז השאלה היא מה עושים עכשיו? אז בואו נעשה הצבעה על העיקרון הזה עצמו. האם הרוב הקובע זה החוכמה או האנשים? זה יעזור. ברור שלא, נכון? כי עוד פעם אנחנו נתקע באותו... בקיצור, כשהוויכוח הוא על כללי המשחק, אי אפשר להכריע אותו במסגרת כללי המשחק. כי עליהם הוויכוח. ויכוח יכול להיות מוכרע על פי כללי המשחק, כשהוא נסוב על שאלה מסוימת, אבל כללי המשחק מוסכמים. אבל כשיש ויכוח על כללי המשחק עצמם, אי אפשר להכריע אותו עם כללי המשחק. אגב, זה אחד לאחד להיום. מה שקורה בוויכוח של היום הוא בדיוק זה. לא מצליחים להגיע להכרעה, למה? אלא אומרים, מה זאת אומרת? היה בחירות, יש לנו 64 מנדטים, זכותנו לעשות מה שאנחנו מחליטים. הם אומרים, מה פתאום? אתם משנים את כללי המשחק. ההליכה אחר הרוב זה חלק מכללי המשחק. אם אני לא מקבל את כללי המשחק, אתה לא יכול להגיד לי שהוויכוח הזה צריך להתנהל על פי כללי המשחק. כי הוויכוח הוא על כללי המשחק עצמם. עכשיו, יש בזה ויכוח, לא משנה. אבל זה פשר הפלונטר שאנחנו נמצאים בו היום. זה פשוט אחד לאחד, זה בדיוק אותו דבר. ולכן, ובזה למשל זה שונה מההתנתקות ומאוד המון דברים שגם שם היו ויכוחים סוערים. כי שם הוויכוח לא היה על כללי המשחק. שם הוויכוח היה ויכוח מאוד סוער, על משהו מאוד אקוטי. אבל אף אחד לא התווכח על כללי המשחק. ולכן הטענה הייתה שצריך לקבל את מרות הרוב, כיוון שכללי המשחק היו מוסכמים, יש לנו ויכוח על זה, הרוב החליט. זה לא אותו דבר כמו הוויכוח הסוער שיש היום, המון השוואות שנעשות בין המצבים בעיניי לא נכונות. בשני המקרים כמובן היה מצב מאוד קשה, והיה צד אחד שהרגיש מאוד צודק ומקופח, אבל פה הוויכוח הוא על כללי המשחק, ושם הוויכוח היה בתוך כללי המשחק. ויכוח בתוך כללי המשחק, בשביל זה יש כללים, בשביל להכריע על פיהם את הוויכוח. אבל כשהוויכוח הוא על כללי המשחק עצמם, אתה לא יכול להגיד אתה לא מציית לכללים. בטח שאני לא מציית, אתה שברת אותם. הוויכוח הוא על כללי המשחק. לכן אין לזה סיכוי להיפטר. לדבר הזה, באופן מהותי. כל שאנחנו נצליח לשרוד וימשיכו לעשות את הפועל השתיקים שעשו עד עכשיו, הרי מיקום המדינה, הוויכוח הזה קיים. אין חוקה, הרי במיקום המדינה, השפה המכוננת התפזרה, אין חוקה, אין כללי משחק, אין כלום. זאת בדיוק אגב הסיבה שכל אחת מרשויות השלטון מנסה למשוך את השטיח לכיוון שלה, כי אין חוקי משחק. אז בית המשפט מנסה להשתלט על מה שהוא מנסה, והכנסת או הממשלה מנסים להשתלט על מה שהם מנסים, אין בכלל חוקי משחק. אף אחד לא יודע מה זה חוק יסוד, מה המשמעות שלו, איך קובעים חוק יסוד, כלום. זאת הכנסת מחליטה שזה חוק יסוד, וזה חוק יסוד. אם נחליט שחוק יסוד עכשיו שהחלון הזה יהיה פתוח, אז נופל על חוק יסוד. עכשיו זה מגוחך כמובן, ולכן בית המשפט אומר, אני אבטל חוקי יסוד. אני אומר, רגע, מה זה לבטל חוקי יסוד? אתה יכול לבטל חוקים כי הם סותרים את חוקי היסוד. ואיך אתה יכול לבטל את חוקי היסוד? על סמך מה? כי לך זה לא נראה. מה, אתה המחוקק? התשובה היא לא, אבל גם אתה אין לך זכות לקבוע חוקי יסוד. לאף אחד, אין כללי משחק. אנחנו נמצאים במגרש שבו אין כללים. משחק מתנהל ללא כללים. זה פלא, פלא פלאים איך זה שרד עד היום. עכשיו מנסים לייצר עכשיו את...
מדובר פה בעם היהודי, שאלה, זו עוד שאלה.
מנסים עכשיו לייצר את חוקי המשחק יש מאין, במקום מה שהיו צריכים לעשות ב-48. הבעיה שאת חוקי המשחק, אם אתה מתחיל לייצר אותם מחדש, אז חזרת ל-48. אין רוב, צריך הסכמה. זה בדיוק הנקודה.
טוב, ההסכמה לא תהיה.
אוקיי, צריך להחליט, הסכמה מספיק רחבה, לא יודע כמה. אבל לא המסקנה של הרוב הפורמלי של 61 או 64, זה צריך להיות משהו שמוסכם על ציבור אחר ומגוון. אוקיי? זה המשמעות של העניין. לא יודע איפה להעביר את הקו, כמה זה צריך להיות, אין לי מושג.
הוא שואל את הציבור. הוא שואל את הציבור, הציבור נועד לקבל את ההחלטות.
אל תשאל, רק יראו בך, זה הכל, הכל בסדר. אתה עושה מה שאתה רוצה, וגם הציבור יעשה מה שהוא רוצה.
הכוח נמצא בידי האליטות.
הכוח לא נמצא בידי, הכוח לא נמצא בידי אף אחד. כוח מבוזר, וכל אחד משתמש בכוחות שיש לו. לפעמים יש כוח בידי הממשלה, לפעמים יש כוח בידי השטח, יש כוח בידי האליטות הכלכליות, התקשורתיות, האקדמיות, כל אחד מושך לכיוון שלו. ובסוף...
לא
עובדים כגוף אחד, יש... לא להגזים. ממש לא עובדים כגוף אחד. זאת אומרת, לא הבנתי?
מה זה היה?
מה באמת היה שם? אני לא חושב. לדעתי הם הגיעו למסקנה, אתה יודע, רייבד כותב, רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו, הוא משיג על הרמב"ם. הרוח הקודש הופיע בבית מדרשנו וכך וכך. אני יכול לחפש, לא זוכר, תחפש בפרויקט השו"ת. רוח הקודש הופיע ברייבד, אתה תמצא את זה ברמב"ם, ברמב"ם ורייבד זה ביחד.
ועל סמך זה הוא חולק על הרמב"ם?
כן, רוצים, אני אמצא לכם, זה תוך רגע.
יש פה, זה יותר סוג של בעיקה במסורת שנוצרה, שהיא מהיום אנחנו עושים על פי הספר. לא על פי רוח הקודש.
זה השאלה, בדיוק, על זה אני מדבר.
מה זה? אנחנו מחכים על פסח רק כפי רוח הקודש.
מה זה?
מחכים לא על פי רוח הקודש.
הנה, אתם רואים?
נו,
הנה. כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, והעלינו שהוא פסול כסתם משנתנו. הדס שנקטם ראשו, לא משנה, יש שם איזשהו דיון, רוח הקודש הופיע בית מדרשנו והעלינו שהוא פסול. אז זה רוח הקודש, הרי לא בשמיים היא, כן, הוא אומר, כן, כדברי אבי טרפון שאמר, אפילו שאותם קטעים קשרים, עניין אחר הוא ולא נשלם, והכל ברור בחיבורנו, מקום הניחו לי מן השמיים. אוקיי?
זה לא רלוונטי, לא,
אז מה? בשמיים היא. אז אומר הרב מרגליות, יש לו במעדורה שלו לשוט מן השמיים, קוראים את שוט מן השמיים? רבי יעקב ממרוויש, הוא מתרויש. גם כן בצרפת, מבעלי התוספות, אז הוא כתב שוט שנקרא שוט מן השמיים. ושם הוא שואל שאלות את השמיים בחלום, והם עונים לו, והוא כותב את מה שענו לו. ואז עולה השאלה, מה זה הרי לא בשמיים, איך אפשר? כן, אז יש משהו ארוך, יש מבוא מאוד ארוך של הרב מרגליות, במעדורה שלו לשוט מן השמיים, ושם הוא עוסק בכלל בכל הסיפור הזה שלו בשמיים, ורוח הקודש וכו', והוא מביא אחד הפירושים על לגבי הרייבד הזה, אז הוא אומר שהכוונה שבבית המדרש פתאום הבנו שזאת האמת. הסתררה איזושהי הסכמה, דנו, הבאנו טיעונים לפה, טיעונים לשם, באיזשהו שלב הבנו כבר שזאת האמת, זה ברור, כולם הסכים. זה הכוונה, רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו. עכשיו אני נוטה לחשוב שזה גם היה הבת קול שיצאה שם. בת קול שיצאה שם הכוונה, אתה יודע, הגמרא אומרת איך ידע מבת קול. איך היא דם היא בת קול? איך זה בת קול? מה זה בת קול? מה שואלת? הגמרא אומרת, למשל, היא מביאה אחת הדוגמאות שרבי יוחנן רצה לרדת לבבל, לרב ושמואל, לשאול אותם איזושהי שאלה שהוא הסתפק בה. אומר לי שזה היה רבי יוחנן, ואז הוא עבר ליד בית תינוקות, בית תלמוד תורה של תינוקות, כן, והוא שמע שהם לומדים בדיוק את הפסוקים ששמואל מת. ספר שמואל, לא קשור לשמואל מ... מבבל, כן, המורה. שמואל הנביא מת. הוא הבין, זה בת קול. הוא הבין ששמואל מת ואין לו מה לרדת. טוב, אתם מבינים? זה לא בת קול טרנסנדנטית שיוצאת מהשמיים. זה איזושהי תובנה שפתאום אתה מבין שכך נכון. לא משנה כרגע מה גורם לזה. אפשר לראות את זה גם בעוד מקומות בגמרא. כל מקרה, אבל לענייננו...
אז זה הדוגמה שהגמרא מביאה?
כן. מביאה כמה דוגמאות, הם כולם מהסוג הזה. אז הטענה בסופו של דבר זה שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל הייתה מחלוקת על כללי המשחק. וכתוצאה מזה היו המון מחלוקות אחרות ואי אפשר היה לסגור אותם, אי אפשר היה להכריע אותם. וכיוון שכך, וזה נמשך 150 שנה, לא יודע כמה, הרבה זמן, והיו שני בתים, זה לא סתם שני אנשים שחלקו אחד עם השני, זה שני בתים. הייתה איזושהי תחושה שעם ישראל מתפצל לשניים, התורה מתפצלת לשתי תורות, ואין שום דרך לגשר על הפערים, להגיע להסכמה. לכן התחילו באלימויות ובקיצוניות, כי אין, לא היה איך להתקדם. אוקיי? ואז מה? אז הסברתי איך נוצרה המחלוקת, הסברתי למה לא הלכו אחרי הרוב. היה ויכוח על מה זה הרוב שאחריו הולכים. אבל זה גם מסביר למה נזקקו לבת קול, לא צריך תירוצים. מה שתוספות בעצם אמר. לא הולכים אחרי בת קול במקום שיש לך דרך הכרעה הלכתית. שכללי המשחק ההלכתיים נותנים לך את הדרך, איך להכריע את ההלכה. במצב כזה תעשה מה שכללי ההלכה אומרים. אל תזקק לבת קול. אבל אם אתה תקוע עם כללי ההלכה, מה תעשה? אין אלטרנטיבה. בדיוק בגלל זה יצאה בת קול. הבת קול יצאה כדי לומר לך שפה זאת ההכרעה, כי בכלים ההלכתיים הרגילים אי אפשר היה להכריע. בדיוק בגלל זה הייתה בת קול. ועל זה לא נאמר שלא משגיחים בבת קול. לא משגיחים בבת קול כשיש לך אלטרנטיבה. ואם אין לך אלטרנטיבה, אז זה מה יש. אין משהו אחר.
אבל אפשר בעצם להגיד שלא הולכים
לפי
בת קול, אם זה נבואה.
בסדר, זו שאלה עתיקה, לא ניכנס אליה עכשיו. זה... הקדוש ברוך הוא כביכול אמר לא בשמיים, היא פשט ניצבים, פשט הזינו. לא, ניצבים. חכמים דורשים את זה מפסוק. הם אומרים, הבת קול זה לא, אין לה מעמד הלכתי. כתוב לא בשמיים.
אפשר להגיד את זה נבואה, לא?
יש כתוב בגמרא. שיש מחלוקת עם בערת קדמה לשיער לבן, הייתה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למטיב את הדרקיע. מחלוקת בישיבה של השמיים, בין הקדוש ברוך הוא לבין שאר יושבי הישיבה. אוקיי? מי אלה? זה כל החכמים כנראה בכל הדורות שם בעולם הבא. בקיצור, הם לא הצליחו להכריע. הקדוש ברוך הוא נגד כל השאר לא הצליחו להכריע את ההלכה. ירדו לשאול את הרב בר נחמני, להרוג אותו, להביא אותו למעלה, שיפסוק להם את ההלכה. אז הרב בר נחמני פסק כמו מטיב את הדרקיע. נגד הקדוש ברוך הוא. תבדקו ברמב״ם, הרמב״ם פוסק להלכה כמו מטיב את הדרקיה, נגד הקדוש ברוך הוא.
איזה
אומץ. מה פסקה ככה?
יותר מדי אגדה, לא מאמין.
כל אגדה, ברור שזה אגדה, לא קשור, מה אגדה באה לומר? אגדה באה לומר שאנחנו פוסקים לפי הכללים שלנו, לא נזקקים לכל מיני דברים מיסטיים, טרנסנדנטיים.
גם כשהוא מגיע ואומר, אתם תפסקו לי ככה.
נכון.
התורה היא... אין מצד לומר שזה, אמרנו שזה כן עם מסורת שהיא משתנה.
אבל למה אני פוסק? למה החכמים חשבו כמו שהם חשבו? מתוך המסורת שהם קיבלו, הם לא המציאו את זה. רק הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, לא לזה התכוונתי, אני התכוונתי למשהו אחר.
אבל אמרנו שזה משתנה בגלל שיש אורח שזה ישתנה. כשזה עובר מדור לדור, אז... בטוח עובר אינטרפטציה, זה המסורת הפעם היא לא שלמת, אין ברירה. אבל כשיש בת קול או כשיש
איזושהי... וזה מה שאומר לנו הכלל הזה, שלמרות שיש אפשרות, והבת קול אומרת לי מה הפירוש הנכון מבחינת הקדוש ברוך הוא, אנחנו אמורים ללכת לפי הפרשנות שאנחנו נותנים למסורת, לא להמציא. איך שאנחנו מבינים את המסורת? כי זה, התורה ניתנה לנו בהר סיני, לא אחר כך. כל מה שניתן לנו אחר כך אין לו מעמד. רק מה שניתן בהר סיני.
זה מה שהוא נתן רק תזכור למה שנאמר
בסיני. לא, הוא לא נתן תזכור, הוא נתן פירוש. כי אנחנו הגענו למסקנה אחרת לגבי הפירוש של מה שניתן בסיני. עכשיו יוצאת הבת קול ואומרת ככה. טוב, אנחנו לא מקבלים. אנחנו נדבר עוד בהמשך קצת על היחס בין פסיקת הלכה לבין אמת. אבל הלא בשמיים היא זו דוגמה טובה. לא בשמיים היא ברור שהאמת היא עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים לא בשמיים היא פירוש הדבר שאנחנו לא פוסקים הלכה לפי האמת. זו שאלה מעניינת, אז מה כן? למה ההלכה באה לקלוע, לאמת או לא לאמת, למה? תכף נראה, אנחנו נדבר על זה עכשיו, עוד מעט. בכל אופן, לענייננו, זה מסביר בעצם את כל הקשיים פה בסוגיה, למה המחלוקת הונצחה, למה לא הכריעו אותה על פי הרוב, ולמה כן הכריעו אותה על פי בת קול. אוקיי? עכשיו בואו ניכנס למחלוקת, לגמרא עצמה. אז מה הגמרא אומרת לי? 3 שנים לא הצליחו להגיע, עד שיצאה בת קול. כן? עד שיצאה בת קול, ואז בעצם מה בת קול אמרה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, וההלכה כבית הלל. המשפט הזה הוא כבר משפט סתירתי. אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, שניהם צודקים. אז מה זה הלכה כבית הלל? אם הלכה כבית הלל, אז לא אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז דברי אלוהים חיים זה רק בית הלל, לא בית שמיים.
או שההלכה זה כמו שהרב אומר, זה לא כמו שולט
זה טרק. אמרתי, אני מגיע לזה עוד מעט, אבל... לכאורה משפט שמכיל בתוכו סתירה פנימית. אפשר לקרוא את הגמרא הזאת בשתי צורות. בקריאה מוניסטית ובקריאה פלורליסטית. מוניזם זו תפיסה שיש אמת אחת. כן, מונו, אמת אחת. פלורליזם זו תפיסה שיש ריבוי אמיתות, יש הרבה אמיתות הלכתיות. אם אנחנו קוראים בקריאה מוניסטית, אז אילו ואילו דברי אלוהים חיים הן, לא מובן. מוניסטית זה אמת אחת. זה מה שהריטווה פה שואל, יש פה ריטווה מפורסם ששואל את השאלה הזאת. הלכה כבית הלל זה כן מובן. הלכה כבית הלל, זאת האמת. לא ברור באיזה מובן אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אם אנחנו קוראים בקריאה פלורליסטית, אז הפוך. אלו ואלו זה מובן, פלורליזם, כל אחד צודק, אבל אז לא ברור מה זה הלכה כבית הלל. שני הצדדים צודקים. אז צריך להבין, לפי כל אחת משתי הקריאות, צריך להבין קטע אחר מהמשפט הזה. אוקיי? עכשיו תראו את ההמשך. אחרי שהבת קול אמרה את מה שהיא אמרה, הגמרא באה ומסבירה מה התכוונה הבת קול. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, לכאורה זאת ממש הסתירה, אם אלו ואלו שניהם צודקים, אז למה קבעו הלכה כבית הלל? מה המשמעות? אם בית הלל צודקים, אז זה לא אלו ואלו. מה קורה פה? אז אומרת הגמרא, מפני שנוחים ועלובין היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. על פניו, ההנמקה הזאת נראית כמו הקריאה הפלורליסטית. כי מה ההנמקה הזאת אומרת? אלו ואלו דברי אלוהים חיים בעצם שניהם צודקים. שואלתי, למה פסקו כבית הלל? פרס על התנהגות טובה. נכון? הם הקשיבו בנימוס לבית שמאי, הם שנו את דבריהם לפני דבריהם, ולכן בעצם לא האמת איתם. האמת עם שניהם במידה שווה, זה פלורליזם. אבל צריך להכריע את ההלכה, וכיוון ששניהם צודקים, אז אין מה להכריע את ההלכה לפי השאלה מי צודק. שניהם צודקים. אז ההלכה כנראה זה משהו, יש לה פה במקרה הזה מגמה חינוכית. רוצים לחנך את הציבור להתנהג בנימוס, כמו בית הלל. בסדר? ולכן אנחנו פוסקים הלכה כמו בית הלל, זה פרס על התנהגות טובה. אבל אז באמת אנחנו קוראים את הגמרא הזאת בקריאה הפלורליסטית. ההנחה שיש ריבוי אמיתות, נכון? בקריאה המוניסטית, או הנסח הפוך, רבי יוסף קארו, המחבר, יש ספר שנקרא כללי הגמרא. ובספר שם הוא מסביר את הגמרא הזאת אחרת. הוא טוען שמה שהגמרא אומרת פה שפסקו הלכה כמו בית הלל, כי נוחים ועלובים ושונים דבריהם והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, ולכן הם יותר צדקו. לא פרס על התנהגות טובה. אלא בגלל שהם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, שקלו ברצינות את העמדה של אלו שחולקים עליהם, ורק אחרי זה גיבשו עמדה משלהם, אז העמדה שלהם קולעת יותר לאמת. ולכן פסקו אל החכמותם. אז זה אומר שהוא קורא את הגמרא בקריאה מוניסטית, לא פלורליסטית. יש אמת הלכתית. והפסיקת ההלכה שואפת להגיע לאמת. אלא שהאמת היא עם בית הלל, שימו לב, למרות שהם היו פחות חריפים. הם היו פחות חריפים, אבל הם פעלו במתודה שמובילה אותם טוב יותר אל האמת, בסיכוי גבוה יותר אל האמת. כי אתה שומע טוב את מה שאומר המתנגד שלך, לפני שאתה מגבש את העמדה שלך, אמרתי שנגיע לזה בשיעור, מה שדיברתם בהתחלה. אתה שומע טוב את העמדה של המתנגד שלך, לפני שאתה מגבש את העמדה שלך, אז אתה תגיע יותר קרוב לאמת, אפילו שאתה פחות חריף.
זה כבר פי,
יש פה תפיסה של אמת. יש אמת אחת, לא פלורליזם. אוקיי? עכשיו נשאר לנו רק להבין מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אם זה הקריאה המוניסטית. לפי רבי יוסף קארו, שקורא קריאה המוניסטית, מה זה המשפט הזה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אני אגיד אבל כמה הערות לפני שאני אסביר את זה. זה הקטע הבא של השיעור. הערה ראשונה, הערה ראשונה, מי שהזכרתי לכם פעם, אני כבר לא זוכר, את המגן אברהם הזה שאומר שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממני.
כן.
הזכרתי אותו, נכון?
זה היה
בסמסטר שעבר, לא יודע. מגן אברהם כותב, סימן קוף נון וב נדמה לי, שם הוא מביא את כל ההלכות שהוא לא יודע איפה למקם אותם. אבל זה הלכות מהגמרא. אז אחת ההלכות שמופיעה בשני מקומות בשס, שמותר לך לשקר, להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך. נגיד, יש לי ויכוח עם מישהו? זה אמר משה פיינשטיין. לא, אבל לא נברא, רק אני אמרתי. ואני משקר לו, אם זה רבו שפיינשטיין אמר, כדי שיקבל ממני. ככה כתוב על מגן אברהם להלכה. על פניו, זה הרי בלתי אפשרי. זאת אומרת, כל עם הארץ שממציא איזה שטות, יגיד למישהו אחר, זה רבו שפיינשטיין אמר, והוא יחלל שבת, כי הוא שיקר לו. אין לזה שום היגיון. לדעתי, הפירוש של המגן אברהם הוא הפוך. היתר להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממני, נובע מזה שאם מישהו שומע דברים בשם אדם גדול, הוא לא יקבל את זה. אז מה אם אדם גדול אמר? עדיין אני מחליט בעצמי מה העמדה שלי. ולכן מותר לשקר. תשאלו, אז למה לשקר? הוא בכל כך לא יקבל. בדיוק. בגלל שאם אני שומע, אם אני רואה שהבן אדם מזלזל בי, תחשבו על בית שמאי ובית הלל. למה בית שמאי לא הקדימו דברי בית הלל לדבריהם ובית הלל כן? זה לא רק מידות טובות. בית שמאי היו חריפים יותר. עזבו, כל מה שאתם אמרתם, אתם לא, את מה שאנחנו שכחנו, אתם לא תדעו אף פעם. לא תחדשו לנו שום דבר. אין טעם להקשיב לכם, אנחנו חריפים הרבה יותר מכם. אז הם לא שומעים את דברי בית הלל ובמידה של צדק, כי הם יותר חריפים, הם חשבו כבר על הכל. אוקיי? ולכן, אבל מה שקורה, אבל לפעמים, אם הייתם מקשיבים, כן נודע לכם משהו חדש, נכון? יכול לקרות. בית הלל גם לא היו קטלי קני באק, אולי היו פחות חריפים מבית שמאי, אבל יש טיעונים ששווה לשמוע גם מבית הלל, אוקיי? ואם אתה לא מקשיב, אתה תפספס. מה היית צריך לעשות? היית צריך להקשיב לדברי בית הלל, לשקול את זה, ואז להגיע למסקנה שאתה צודק, שאתה לא צודק, ולגבש את העמדה. מה שיקרה במצב כזה, שאתה תתייחס ברצינות לדברי בית הלל, זה ישפר את קבלת ההחלטות שלך. אתה תקבל את הטיעון, אתה תשמע את הטיעונים המנוגדים. זה מה שאומר המגן אברהם. אם אני מרגיש שמישהו מזלזל בי, כי הוא הרבה יותר חריף ממני, או הוא חושב שהוא הרבה יותר חריף ממני, לא משנה כרגע, הוא לא מקשיב לי. הוא לא מתייחס לטיעונים שלי, ואני רואה שהוא עושה טעות. הוא לא מקשיב לטיעונים שלי. אני אומר לו, את הטיעונים האלה אמר רב מוישה פיינשטיין, אני אומר לו. עכשיו, ההנחה היא שהוא לא יקבל את הטיעונים כרב מוישה פיינשטיין אמר, אבל הוא כבר לא יזלזל. הרב מוישה פיינשטיין, אתה לא יכול להגיד שהוא סתם דיבר שטויות וזהו. ותשקול את זה ברצינות. ואחרי זה תגיע למסקנה שלך, או שכן או שלא. זה מה שאני רוצה להשיג. בשביל זה מותר לשקר. ואגב, המסקנה מזה, שאם באמת מדובר בסיטואציה שבה אתה תקבל את הדברים באופן עיוור, אז אסור לעשות את זה, כמובן. למשל, אין לכם דוגמה? היה בתחילת המאה ה-20, התפרסם ירושלמי על קוצ'י, מזויף. היה מישהו שזייף ירושלמי על קוצ'י, והיה ויכוח גדול בין החכמים שם, האם זה מזויף או זה אותנטי, הוא אומר שמצא כתב יד.
זה שחמורה חדש.
כן, זה הרוג השובר. אז הטענה, בקיצור, היה ויכוח גדול, אנשים, הוא זייף את זה מאוד בכישרון. זה חידוש התורה שלו, על קוצ'ים, אין ירושלמי על קוצ'ים, כן? אז הוא זייף ירושלמי על קוצ'ים עם חידושי תורה שלו, הוא אומר, מצאתי ירושלמי. עכשיו, בסוף הוכיחו שזייפו, האגדה אומרת שהרוגע שעובר טוען, שבכל פרק בירושלמי מופיע חכם שלא הופיע עד אז. וזה לא התקיים שם. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות שזה ירושלמי על קוצ'ים, וככה הוא פסל אותו. אולי זה נכון, אני לא יודע, זה מעניין. לא בדקתי את זה אף פעם, לא יודע אם מישהו בדק. אבל זה האגדה, זאת האגדה. כל מקרה יש איזה חיבור, בעל הכלי חמדה כתב איזה חיבור שלם. על הירושלמי הזה, אם כן או לא, עם שיקולים לפה. היה איזה פולמוס מאוד מאוד גדול.
מה, זה היה הדיונים שהם היו ברמה?
כן, כן, היה זיוף ברמה גבוהה מאוד.
אתה מקבל את זה כזיוף. אבל לדון בזה...
אין בעיה, לדון בזה, אבל זה לא ירושלמי, זה בדיוק ההבדל. עכשיו, למה כעסו על הזייפן? לכאורה, זה המגן אברהם, לא? מותר להגיד דברים בשם אדם גדול, הירושלמי, כדי שיקבלו ממני. מה הבעיה? החידושים שלי בשם הירושלמי, ותקבלו ממני. אתם יודעים מה ההבדל?
פורמלית.
בדיוק. בגלל שלתלמוד יש סמכות פורמלית, זה לא מוישה פיינשטיין. אם התלמוד אומר משהו, ונגיד הבבלי לא חולק, אז אתה פוסק ככה להלכה. את זה אסור לזייף. מותר לזייף רק משהו, שגם אם אתה תשמע שאמר איזה אדם גדול, אתה יכול לחלוק. עדיין, יש לזה ערך, כי אתה תשקול ברצינות את הנימוקים. בסוף אתה תגבש את העמדה שלך. אוקיי?
לומר, אז הסנדרין פסק ככה וידע את זה.
נכון. עכשיו, אני, לפני שאני ממשיך הלאה, קודם כל אני רוצה להגיד, אני מוניסט, שיש הפלורליסטים טועים. הפלורליסטים בהלכה, גם בפילוסופיה, אבל בהלכה. פילוסופיה הם סתם מדברים שטויות, בהלכה הם טועים. למה? בגלל שיש לי הוכחה. למה להיות פלורליסט הלכתי? הוכחה מתמטית. למה להיות פלורליסט הלכתי?
למה להיות או למה לא להיות?
למה כן להיות? מה מוביל אנשים לתפיסה שיש ריבוי אמיתות הלכתיות? כל הדיונים בשעת, הוא צודק או הוא צודק על החכמותו, לכאורה ההנחה הפשוטה היא שאנחנו חותרים לאיזושהי אמת הלכתית. למה להחזיק בתפיסה של פלורליזם הלכתי?
התשובה... אחת נוגדה טקסטואלית, אלה הוא דיבר אלוהים חיים, שהטקסט מעיד על פלורליזם.
כן, אז קוראים ככה את אלו ואלו דיבר אלוהים חיים, ומה שעומד מאחורי זה, זה התפיסה שחכמים לא יכולים לטעות. לא יכולים לטעות. אלו ואלו דיבר אלוהים חיים, פירוש הדבר, שניהם צודקים בהכרח. לא יכולים לטעות. עכשיו אני אומר, הם לא יכולים לטעות? טוב, אז בואו נבדוק. לגבי הכלל, אלו ואלו דיבר אלוהים חיים, יש שלוש שיטות לפרש אותו. שיטה פלורליסטית, מה שאמרתי עכשיו, השיטה המוניסטית, שתרף אני עוד אסביר איך קוראים את אלו ואלו לפי התפיסה המוניסטית, ויש עוד שיטה הרמוניסטית. שיטה הרמוניסטית, פירוש הדבר, שיטה פלורליסטית, פירושו ששני הצדדים צודקים. שיטה מוניסטית, פירושו אחד צודק והשני טועה. שיטה הרמוניסטית, פירושו ששני הצדדים ביחד יוצרים איזושהי אמת גדולה. זאת אומרת, האמת עם הרכבה של שני הצדדים, שכל אחד מהם תופס צד אחד מתוך האמת. במובן מסוים שניהם טעו.
לא יכול להיות פלורליסטי להגיד לפעמים, אנשים טועים, כאילו זה שיש ארבע דעות, זה לא אומר שכולם נכונים, יכול להיות שלוש נכונות וזה טוב.
אני מסכים לגמרי, בטח שאתה יכול, הנה אני אומר את זה. אבל אלה שלא אומרים את זה, הם מניחים שלא ייתכן שחכמי הגמרא טעו, או אפילו ראשונים. לא ייתכן, אין, זה אלו ואלו דיברנו עם חיים, כך הם קוראים את המשפט הזה. שכולם צודקים. עכשיו, תראו, יש, אולי אני אסביר יותר את ה... הביטוי אלו ואלו דיברנו עם חיים מופיע בשני מקומות בשס. מקום אחד זה פה, בעירובים. מקום שני זה סוגיה בגיטין, בדף וב, לגבי פילגש בגבעה. ושם הגמרא מביאה שרבי יונתן ורבי יושי החלוקים ביניהם, מה הוא מצא הברנש הזה שכעס על הפילגש בגבעה, ועשה לה את מה שעשה. או שהוא מצא לה זבוב, או שהוא מצא נימה. באותו מקום, נימה שערה. כן? עכשיו, המחלוקת הזאת בין שני החכמים, הגמרא מספרת שאחד מהם מצא את אליהו, פגש את אליהו הנביא ברחוב, שואל אותו אליהו, שואל את אליהו, תגיד, במה הקדוש ברוך הוא עוסק עכשיו, באיזה סוגיה? אם אנחנו בענייני מטיפת דרכיה. אז הוא אומר, בסוגיית פילגש בגבעה כמובן, איך לא? אז, או, ומה הוא אומר? זאת אומרת, יונתן בני אומר כך, יושי הבני אומר כך, זאת אומרת, חס ושלום, מי איקה ספייקה כמי שמיה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע אם זה היה נימה או זבוב? זה אומר, לא, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. הוא מצא גם זבוב וגם נימה. אבל מה שגרם לו לכעס, אפשר לקרוא את זה שהנימה גרמה לו לכעס, אבל אני קורא לזה ההצטברות. אחרי שהוא מצא גם נימה וגם זבוב, זה כבר שבר לו, שרף לו את הפיוז. כל אחד מאלה לחוד לא היה עושה את זה. בשניהם ביחד כן. עכשיו תשימו לב, בלי קשר לא להיכנס עכשיו לסוגי פילגש בגבעה, אבל תבין, מה הלוגיקה שכתובה שם? זאת לוגיקה הרמוניסטית. נכון? כל אחד בעצם תפס פן אחד של האמת, והאמת המלאה זה בעצם שני הפנים ביחד. כמו שהרמב״ם, במשל הפיל שלו, במורה נבוכים, הרמב״ם אומר, יכול להיות ויכוח בין שני אנשים, תראו, מה זה פיל? פיל זה חיה שיש לה שתי עיניים ושתי רגליים מאוד קרובות. ומישהו אחר אומר, פיל זה חיה שיש לה עין אחת ושתי רגליים דווקא די רחוקות. מה ההבדל? הוא מסתכל על הפיל מקדימה, אז הרגליים קרובות ויש לה שתי עיניים. אם אתה מסתכל על הפיל מהצד, אז אתה רואה רק עין אחת, זאת שפונה לצד שלך, ושתי רגליים רחוקות. זה ויכוח? זה לא ויכוח. האמת היא הצירוף של שני המבטים. זאת אומרת, יש כל מבט תופס איזשהו פן אחד של האמת, האמת הכללית היא כל, אוסף כל הפנים ביחד. זאת התפיסה ההרמוניסטית, זה רואים במעל, רואים בעוד מקום. בכל מקרה...
אבל אם זה היה נכון, אז אנחנו צריכים, כל פעם שיש כזה שני דעות מנוגדות, צריכים לעשות איזה סינתזה. אם אנחנו הולכים לפי אחת מהשיטות, אנחנו
קוראים לדעות. אני אגיע לזה בהמשך, אני אגיע לזה. אז בכל אופן לענייננו, כרגע יש לנו שלושה פירושים למשפט אלו ואלו דיברנו עם חיים. מוניסטי, פלורליסטי והרמוניסטי. שאת המוניסטי עוד לא הסברתי, איך מוניזם קורה את אלו ואלו, אם יש אמת אחת, אז זה אני עוד אסביר, אבל, רק כרגע נניח סכימטית שיש פירוש. אז שלושה פירושים, עכשיו מי צודק מביניהם?
מי צודק?
כן.
אם אנחנו הרמוניסטים, נגיד שכולם, נגיד שלא, נגיד שבכל...
אם אתה פלורליסט...
אז כולם צודקים.
אבל מה זה כולם צודקים? צודקים גם המוניסטים וגם הפלורליסטים? זה לא יכול להיות, זה סתירה לוגית.
זה היה הפלורליסט.
אבל לא יכול להיות, זה סתירה לוגית. כי המוניסט אומר שיש רק אמת אחת. אז לא ייתכן שגם הוא צודק וגם הפלורליסט צודק.
הפלורליסט זה לא מפריע.
לא מפריע, אבל זה לא יכול להיות נכון. אבל את לא מפריע זה לא מעניין, שאלה מה נכון, לא מה מפריע. אז מה זה אומר? זה אומר שלפחות במחלוקת הזאת בטח שחכמים יכולים לטעות, נכון? אז אם ככה אתה רואה שהם יכולים לטעות, אז אין שום סיבה להיות פלורליסט באופן כללי. כל הסיבה שאתה נהיה פלורליסט זה בגלל שאתה מניח שלא יכולה להיות טעות אצל חכמים. הנה אני מראה לך שיכולה להיות. לשיטתך שלך, אני מראה לך שיכולה להיות. אז ההנחה שלך נופלת, אז אין סיבה להניח את הפלורליזם.
למה זה חייב להיות בשם
פעמים? כי אתה לא יכול להגיד שגם המוניסט צודק וגם הפלורליסט צודק. יש אמת הלכתית אחת או יש ריבוי אמיתות הלכתיות?
איזה חכם אוחז בדעה
הזאת
ואיזה חכם
אוחז? לא, זה המציאות, אני שואל אבל מי צודק?
לא, אבל אמרנו שחכמים, מי שכתוב בגמרא לא יכול לטעות, זה ההנחה.
חכמים שלא, לא, גם הראשונים.
הם לא אחזו בדעה.
גם הראשונים. וכולם בישיבות בדרך כלל מניחים גם הראשונים, גם האחרונים.
זה כבר הרחבה כאילו.
בסדר, אני מדבר על ההרחבה הזאת.
אבל שעד תקופת הגמרא כל מה שכתוב נכון.
זה הנחה מעניינת, אבל למה? מה קרה בתקופת חתימת הגמרא שמשם נסתתמו שערי החוכמה?
זה ירידת הדורות.
מה זה ירידת הדורות? אז עד אז בכלל לא היו טעויות, ומשם התחילו הטעויות. זה מין איזה מעבר פאזה כזה. זאת אומרת, לא, אתה יכול להגיד שירידת הדורות, אז היו מעט טעויות, ונהיו יותר ויותר ויותר טעויות. אתה לא יכול להגיד, לא היו טעויות בכלל עד סוף הגמרא, ומשם ועלה יש טעויות. מה קרה שם? מה? מוזר מאוד.
חכמים תמיד צודקים, או שאף פעם לא היו תמיד
צודקים? נכון, התשובה היא שאף פעם הם לא היו תמיד צודקים. חכמים הם בני אדם, ובני אדם יכולים לטעות. בני אדם גדולים, הכל בסדר, בני אדם יכולים לטעות.
יכולנו להגיד שאם ראשונים תמיד צודקים, אז גם
אחרונים
היו תמיד
צודקים. בדיוק. זה בדיוק מה שאני טועה. איפה זה נעצר? או שגם היום אף אחד לא טועה?
היום בטוח.
אז גם אני לא טועה כשאני אומר שהם טועים. הכל בסדר. זה...
אני לא הבנתי את
ההפכה
שלגבי
הפלורליסט. פלורליסט אומר שבפרשנויות של אלו ואלו גם כולם צודקים, נכון? כולם צודקים בכל דבר.
אז צריך לומר שבן אדם פלורליסט הוא פלורליסט במובן מסוים?
לא, לא במובן מסוים. אם אתה אומר במובן מסוים אז הוא לא פלורליסט. פלורליסט פירושו שבאופן מהותי אין דבר כזה צודק וטועה. להגיד שעל שאלה מסוימת יכולות להיות יותר מתשובה...
אז הוא יכול להיות כבר...
אם אתה אומר שבשאלה מסוימת יכולה להיות יותר מתשובה נכונה אחת, זה לא פלורליזם. כל אחד מסכים לזה. פלורליזם זה משהו מהותי. אין דבר כזה טעות. עוד פעם, אם אתה לא קונסיסטנטי לוגי, בסדר. אבל כל עמדה היא צודקת כמו עמדה אחרת. זה המשמעות של פלורליזם. נגיד, יש בתורת המשפט, יש שאלות, האם מערכת משפטית אמורה לתת תשובה אחת לכל מצב? מה מותר ומה אסור לעשות? אז יש ויכוחים על זה, אבל אני חושב שדי ברור שישנם מצבים שלא. יש מצבים שאתה יכול לפרש כאן.
אבל זה לא, פשוט לא עמדה. פה כתוב אין ואלה, לא כל. כלומר, מי שטועה לפלורליזם, הוא טועה לפלורליזם בדעות חכמי הגמרא.
בסדר.
כשאני מדבר...
לא, לא חכמי הגמרא, חכמי התורה. באופן כללי.
לא, אבל בוא נגיד דעת הגמרא, כי מימי הגמרא לא צריך.
אתה חוזר לטענה שלו. למה אתה לא צריך? אתה כן צריך. למה לא? מה קרה בסוף הגמרא? אתה חוזר לטענה שלו, ואני אענה לך למה שעניתי לו.
לא, בסדר, אבל אני אומר, אבל זה נכון שזה מוזר, לא מתנהל על הדבר הזה, אבל בוא נגיד, הבן אדם שיטען את הטענה הזאת, מבחינה...
הוא קונסיסטנטי, הוא מניח כל מיני הנחות מופרעות. בסדר, נכון?
אוקיי. אין לזה דעת ביניים, כי לכאורה פלורליסט.
הוא גם יכול להגיד, אני פלורליסט בכל דבר, חוץ מפרשנות אלו ואלו. ושם אני לא פלורליסט.
תראה, אם אבל אני אבוא בורא על השולחן.
אני יכול להגיד את זה, זה כמו להגיד, אתה יודע, יש... יש, מכירים את פרדוקס השקרן?
אני משקר,
הוא כותב, אני משקר. כן, בדיוק. בברית החדשה הרי מופיע שתושב קרטים אומר, כל תושבי קרטים שקרנים. זה לכאורה, אם כולם שקרנים, אז גם הוא שקרן, אם הוא שקרן, אז הם לא שקרנים. אבל זה לא פרדוקס, כמובן. ושאם אתה אומר כל תושבי קרטים שקרנים, אז זה גם אתה שקרן. וזה שאתה שקרן, כשאתה אומר כל תושבי קרטים שקרנים, ההפך של זה, אם אתה שקרן, אז מה האמירה הנכונה? לא נכון שכל תושבי קרתים שקרנים, לא אומר שכולם דוברי אמת, לא נכון שכולם שקרנים, אוקיי? פרדוס השקרן באמת זה כשאין כמעט, כן? קוונטיפייר, אין כמעט לפני המשפט. אם אתה אומר, משפט זה הוא שקרי.
אם הוא
היה
אומר, תושבי
קריטים
שקרנים, זה היה פרדוקס?
לא, זה כמו להגיד כל תושבי קריטים שקרנים. אם הוא היה אומר, אני שקרן, זה היה פרדוקס. לא, גם לא. כי אני שקרן זה אני משקר תמיד. אני משקר במשפט הזה, זה היה פרדוקס. אף פעם, אם אתה עושה הכללה, זה מפסיק להיות פרדוקס. זאת אומרת, אתה צריך לדבר על משפט בודד. אוקיי? בכל זאת זה גם בצמד. זה המשפט א', נקודותיים. משפט ב', אמיתי. משפט ב', נקודותיים, משפט א', שקרי. זה גרסה של פרדוקס שהיא מורכבת משני משפטים, אבל לא משנה, זה התייחסות פרטנית לאחד.
אם אני אומר אני משקר תמיד, אז אני כולל את זה שאני משקר עכשיו.
נכון, אבל כשאתה משקר עכשיו, כשאתה אומר אני משקר תמיד, אז מה יוצא? שיש מצבים שבהם אתה לא משקר, למשל מחר. אבל עכשיו אני משקר באמת, זה אין שום פרדוקס.
טוב,
אם אני אומר אני משקר תמיד, אז גם עכשיו אני משקר. אז כשאמרתי אני משקר תמיד, זה השקר. מהי האמת? שאתמול לא שיקרתי, אבל עכשיו כן, וכאן זה נעצר. אין המשך ללולה, תדע. הפרדוס השקרן זה רק כאשר יש משפט אחד שמתייחס לעצמו, בלי כמתים, בלי קבוצות של משפטים, בלי להכליל, אוקיי? עכשיו, ברטרנד ראסל בהקדמה לפרינציפי המתמטיקה, ראסל ווייטד, זה כנראה ראסל, נדים, יש סדרת ספרים בפיזיקה שנקראת לנדאו ליפשיץ. סדרה מיתולוגית, שמכסה את כל תחומי הפיזיקה בספרים קשים מאוד. את ליפשיץ עוד פגשתי, הוא הגיע לטכניון כשהייתי דוקטורנט פה, הלכתי לדבר איתו על איזה נושא. הטענות הן שאין שם, אין שם רעיון אחד של ליפשיץ ואין מילה אחת של לנדאו. זאת הטענה. מה שליפשיץ לא היה פיזיקאי גרוע, אבל לנדאו היה באמת משיך מורם על השניהם יהודים כמובן, אין צורך לומר. אז גם בברטרנד ראסל ווייטד, האגדות אומרות שאין שם רעיון אחד של ווייטד, וזה לא, אני חושב שזה לא נכון שם. בכל אופן, לענייננו, אז בהקדמה שם הוא מדבר על טיפ תיאורי, תורת הטיפים. שם הוא אומר, הוא פותר את כל הפרדוקסים של הוראה עצמית, של התייחסות עצמית, self-reference. כמו פרדוקס השקרן, זה משפט שמתייחס לעצמו. יש רשימה שלמה של פרדוקסים כאלה של התייחסות עצמית. אז הוא פותר את כל הפרדוקסים האלה, והוא טוען, הוא בונה היררכיה של משפטים, והוא אומר שכל משפט יכול להתייחס אך ורק למשפטים שנמוכים ממנו בהיררכיה, ולא למשהו ששייך להיררכיה שלו ומעלה. ואז כמובן לא יכולה להיות התייחסות עצמית. אבל זה נשמע לי כל כך מגוחך הפתרון הזה, זה כמו להגיד, כל המשפטים נכונים חוץ מהפרדוקסים. והכל בסדר, פתרתי את כל הבעיות. אתה... מה שאתה אומר לי בעצם, אתה אוסר עליי לבטא את הפרדוקסים בשפה, אתה לא פתרת את הפרדוקס, אתה בונה שפה שבה אי אפשר יהיה לנסח את הפרדוקס, זה לא נקרא לפתור אותו. בנית שפה אחרת שבה פשוט מי שמנסח את הפרדוקס נכנס לכלא. כך סטלין בדרך כלל פתר פרדוקסים. כן? מי שאלה את הפרדוקסים הוא ירה לו בראש. זה בעצם מה שאתה עושה, רק בשיטה קצת פחות אלימה.
זו
אויב העם, אז פרי ירה לו בראש, לא משנה כרגע. אז הדבר הזה, אתה לא יכול להוציא אד הוק משהו ולראות בזה פתרון, כמו שאני אומר כאן. אתה אומר לי, לא, אין טעויות אצל חכמי התורה. יכולת לפתור את הבעיה שלי, לא, לא, חוץ מהפרשנות לגבי אלו ואלו, ששם כן יכולות להיות טעויות. בזה מותר, כל השאר לא. זה נכון, אין בעיה, אתה שומר על עקביות, אבל זה פתרון שנקרא בפילוסופיה פתרון אד הוק. אין שום סיבה להניח שדווקא פה יכולה להיות טעויות, ובמקומות אחרים לא יכולות להיות טעויות. אם פה יכול להיות, כנראה במקומות אחרים יכולות להיות. זה שאתה מחליט שרק פה יכולות להיות טעויות, זאת החלטה אד הוק, כדי לפתור את הבעיה. זה לא נקרא פתרון. אד הוק, הכוונה, יש לך איזושהי בעיה, אתה לוקח את סימן השאלה, אתה מותח אותו והוא נהיה סימן קריאה. פתרת את הסימן שאלה, אז לא, אתה לא פותר שום דבר. אד הוק זה כאילו בדיעבד. אם היית מראה לי היגיון, מראש, שלא קשור לפרדוקס, למה משפט לא יכול להתייחס למשפטים שגבוהים ממנו בהיררכיה, זה היה פתרון. אבל אם אתה מנסח לי כלל שפשוט אוסר לנסח את הפרדוקסים, בדיוק, זה לא פתרון לשום פרדוקס, פשוט אוסר לנסח אותו, זה הכל. אתה בונה שפה אחרת שבה אי אפשר יהיה לנסח אותו. בשפה שלי אפשר. כמו, אתה יודע, יש פרדוקסים אחרים שהם לא הוראה עצמית. פרדוקס הערימה. תראים פרדוקס הערימה? אבן חצץ אחת היא לא הערימה. אם יש צבר שהוא לא הערימה, אם תוסיף לו אבן אחת, זה לא ישנה את הסטטוס שלו. אבל מיליון זה כן הערימה. פרדוקס, זה לא יכול להיות, נכון? אחד הוא לא הערימה, הוסיף אחד, אז זה גם כן לא הערימה, כי זה לא משנה את הסטטוס, אז גם שניים לא. אז גם שלוש, אז גם ארבע, אז גם חמש, בקיצור, גם מיליון לא. משהו פה דפוק בממלכת דנמרק, נכון? שלוש, יש לך שלוש הנחות שלא מתיישבות אחת עם השנייה. אז כמובן, אתה יכול... מה?
מה עם שלושת הנחות? אבן אחת היא לא הרמה.
הוספה של אבן אחת לא משנה את הסטטוס, ומיליון זה כן הרמה, או אלף זה כן הרמה. אגב, על כל מושג יומיומי אפשר לשאול את זה. פרדוקס זה קרח. שערה אחת אתה עדיין קרח. אדם קרח שמוסיפים לו שערה, זה לא משנה את הסטטוס שלו. אם יש לך 100,000 שערות, אז אתה לא קרח. אוקיי? אותו דבר, ממתי זה אחרי הצהריים? 12 זה לא אחרי הצהריים. תוסיף שנייה, זה לא משנה מצהריים לאחרי הצהריים, חוץ מאשר אצל האמריקאים. באמריקאים 12 ושנייה זה אחרי הצהריים. אבל אצל בני אדם נורמליים, אז תוסיף שנייה, זה לא הופך לאחרי הצהריים, אבל 5 זה אחרי הצהריים. אז מה קורה פה? יש פה איזשהו מעבר לא ברור. עכשיו, על איזה מה ההנחות תוותרו? אנשים בדרך, אחת משלוש הנחות צריך לוותר, כי הן לא קונסיסטנטיות. נכון? על מה יוותרו בדרך כלל אנשים? על ההנחה של להוסיף אבן אחת לא משנה את הסטטוס.
זה לא תמיד משנה.
אז בוא תציע לי אלטרנטיבה, במקום זה.
מ-17?
מה?
עכשיו, זה פשוט, זה מושג לא מוגדר הרמה. אם תגידי את המושג הרמה.
בסדר. 17 הבנים זה הרמה. זה בדיוק מה שנקרא הגדרה אד-הוק. לכן הבאתי את הדוגמה הזאת. הגדרה אד-הוק פירושו הגדרה שפותרת לי את הפרדוקס, אבל אד-הוק, רק אחרי שהפרדוקס נוסח. אין בה שום היגיון מצד עצמה. כי אין שום קדושה במספר 17. למה לא 21? למה לא 10? למה לא 30?
נכון, סתם הגדרה.
בדיוק, אבל אני שואל לא סתם הגדרה, אני שואל המושג הרמה, שבו אני משתמש בשפה היומיומית, מה המשמעות שלו? יש לו משמעות, לא אני משתמש בו. מה המשמעות שלו? תכף
זה מצבור, מצבור של משהו.
מה זה מצבור של משהו? אבל אני שואל, איזה מצבור? של 1, 2, 17?
אז זה לא יכול להיות מצבור.
בדיוק. אז מה, אז 2 זה הגדרה? מיעוט רבים 2. אתם מבינים שהכל זה הגדרות אד-הוק. אם תכניסו פה מספר, זה הגדרת אד-הוק. אתה מכניס מספר כדי לפתור את הבעיה, אין לזה הצדקה אמיתית. אתה לא יכול להסביר לי למה באמת 17 קובע את הגבול. זה פותר את הפרדוקס, אבל זה לא באמת פתרון, זה סתם הגדרה שאוסרת לנסח אותו. אתה לא תסביר לי מה המשמעות של המונח הרמה בשפה שאנחנו, אני ואתה משתמשים בה. כי זה המשמעות שם, זה לא 17. ובכל זאת אנחנו משתמשים במשפט הזה, במושג הזה, סליחה. אנחנו משתמשים אגב בהמון מושגים שכולם, על כולם אני יכול לשאול את השאלה הזאת. כולם, עד האחרון. אין מושג אחד שלו, אי אפשר לתקוף אותו עם הפרדוקס הזה.
אבל אני לא הבנתי למה זה פרדוקס.
יש לך שלוש הנחות, יש לו שתיים סבירות.
הרמה עצמה, אבל זה לא, כמו שהרב אומר, זה לא מושג מוגדר.
אז אם כל המושגים שבה אנחנו משתמשים הם לא מוגדרים, לא נשמע לך פרדוקס?
לא, יש פה שילוב של הנחות. יש פה שילוב של...
אם כל המושגים שאנחנו משתמשים בהם לא מוגדרים, זה המשמעות של פרדוקס. אנחנו כן משתמשים בהם, אנחנו מעבירים משמעויות מאחד לשני, אנחנו מדברים.
לא, הפרדוקס זה משהו שסתדר את עצמו.
לא, פרדוקס זה משהו שמוביל אותך לסתירה, מוביל אותך למשהו לא הגיוני. פרדוקס אכילס והצו לא סותר את עצמו. הוא רק אומר שאכילס לא משיג את הצו, אוקיי, זה יכול שהוא לא משיג אותו, ואנחנו יודעים שהוא כן משיג אותו. זהו, גם פה אנחנו יודעים שמושג הרמה יש לו משמעות, אנחנו משתמשים בו. ופה הראתי לך שאין לו משמעות.
נגיד פרדוקס אכילס והצו, זה פרדוקס שהוא, בגלל שאתה מסתכל על המציאות בצורה עקומה, אתה מוליד פרדוקס.
לא, אתה שואל, אתה מדבר איתי על הפתרונות, אני מדבר על הפתרונות. אתה שואל למה זה נחשב כפרדוקס? כשיש טיעון שמראה לך שאכילס לא משיג את הצו, ואתה יודע שהאמת היא שהוא כן משיג את הצו. פה יש לי טיעון שמראה לך שלמושג הרמה אין הגדרה, לכל מושגי היומיום אין הגדרה, אבל אני יודע שיש להם הגדרה, אנחנו משתמשים בהם, ומבינים אותם. זה פרדוקס באותו מובן. זה פרדוקס, בפילוסופיה מסווגים פרדוקסים, פרדוקס הרמה הוא אחד מהסוגים. יש רשימה שלמה של פרדוקסים כאלה. יש ספר של ענת בליץ, לא בליצר, משהו עם ב', לא זוכר כבר. שמעתי אצל הקורס באוניברסיטת תל אביב. יש באוניברסיטה המשודרת, יש ספר על פרדוקסים של של ענת, שכחתי את שם משפורת. לא משנה, נמצאו, כן. אני מדבר.
ענת הפרדוקסים.
בילצקי, ענת בילצקי. אוקיי, אז זה, בקיצור, זה נקרא פתרון האדוק. מה הפתרון האמיתי לפרדוקס הערימה, אם כבר אנחנו מדברים עליו, אני רואה שאנחנו כבר לא... הפתרון האמיתי לפרדוקס הערימה זה שבאמת צריך להחליף את הטענה שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס. היא משנה אותו, בקצת. המושג הערימה הוא לא בינארי. זה התשובה, לא שהוא לא מוגדר. הוא לא בינארי. לא כל צבר הוא או כן הרימה, זה תלוי קונטקסט, זה תלוי בהרבה דברים, אבל בקונטקסטים שונים יש איזה משמעות, לא נכון שאין איזה משמעות. והטענה היא שהוספת אבן חצץ אחת משנה את מידת הערימתיות של הצבר בקצת. זאת אומרת, הרימה נמדד בפאזי לוג'יק, לא בביינרי לוג'יק. זה לא או כן או לא, אלא זה בין 0 ל-1. והוספת אבן חצץ אחת מוסיף אפסילון למידת הערימתיות של הדבר. זה הפתרון. יש מלא פרדוקסים שמדברים על טיעוני דילמה. אין טעם לעשות מבחנים. למה? העצלנים לא לומדים גם כשיש מבחן. החרוצים לומדים גם בלי מבחן. בשביל מה לעשות מבחן? למה אפשר לא צריך לעשות מבחן? התשובה, העולם לא מחולק לחרוצים פתולוגיים ועצלנים פתולוגיים. יש רצף של רמת חריצות, אוקיי? והרצף הזה לחלק גדול מהאמצע מבחן יועיל. לחרוצים פתולוגיים הוא לא נחוץ, לעצלנים פתולוגיים הוא לא יועיל. אבל לאנשים שבאמצע זה כן יכול לעזור. הרבה פעמים אנחנו מנסחים פרדוקסים כי אנחנו מניחים תמונה דיכוטומית, תמונה בינארית. אבל הלוגיקה האמיתית שצריך לטפל בה זה לוגיקה פאזי, לוגיקה רציפה. אוקיי? לכן מה זה אחרי הצהריים? הוספת שנייה אחת מקרבת אותנו בקצת לאחרי הצהריים. הוספת שערה אחת משנה את הסטטוס הקרחי שלך בקצת. המושגים פשוט לא בינאריים. מי שמכיר את הציורים של אשר, מכיר את המטמורפוזות של אשר, במעברים בין הדגים לציפורים ולהפך, לא מכירים? זה כדאי להכיר, ציורים נהדרים. צייר הולנדי, ככה עם נטייה מתמטית, היה בקשר עם רוג'ר פנרוז, המתמטיקאי. אז הוא צייר כל מיני פרדוקסים ויזואליים ומתמטיים, ובין היתר הוא מצייר להקת ציפורים, שלאט לאט אתה הולך ככה וזה נהיה להקה של דגים. נעלמים הציפורים וזה הופך לדגים. ואין לך, אתה לא יכול לשים את האצבע איפה זה מפסיק להיות ציפור ומתחיל להיות דג. ולהפך. אז זה דוגמה, כל המטמורפוזות בעצם. כל שני דברים אתה יכול לעשות במטמורפוזה, נכון? כך נגיד סטנדר ויונה, אוקיי? כך תוכנת מחשב, תצלם את הסטנדר ואת היונה. אוקיי? עכשיו כל פיקסל תעשה מיצוע. פיקסל מפה ופיקסל מהיונה, עם פי כפול זה, ועוד אחד מינוס פי כפול זה. שקלול של שני הדברים האלה. אם פי שווה לאפס, זה יהיה סטנדר. אם פי שווה אחד, זה יהיה יונה. אם פי שווה 0.3, אז זה יהיה 30% סטנדר, 70% יונה. ואתה לא תדע לשים את האצבע מתי זה מפסיק להיות סטנדר ומתחיל להיות יונה. אין שם דרך לעשות את זה. כי זה קצת סטנדר וקצת יונה. וכל מושגי היום שלנו הם כאלה. מושגי היומיום הם לא בינאריים. זה מסקנה מאוד חשובה לכל מיני אנשים שמשתעשים בפרדוקסים. פרדוקסים הרבה פעמים בנויים על חשיבה בינארית. חשיבה בינארית בדרך כלל היא כושלת. טוב, לענייננו, אז אני רק מסכם כי אנחנו מסיימים. מה שנשאר לי זה להסביר לכם את הקריאה המוניסטית, אחרי שהוכחתי או טענתי לפחות שהוכחתי שהמוניזם צודק, ואני חושב שתסתכלו בכל ספרות ההלכה ואתם תראו את הפוסקים כמסיכים לפי תומם. מה זה כל החשש הזה? אולי לא, אולי טעיתי, אולי לא הוריתי כהלכה, מה זה יראת הוראה, כן? כל העניינים האלה, זה תמיד, יש פה איזושהי הנחה שיש אמת ויש טעות בהלכה, זה לא פלורליזם הלכתיה. התפיסה של פלורליזם הלכתיה, אתם תמצאו אותה רק בספרי הגות. בספרי ההלכה אין פלורליזם. בספרי ההלכה יש אמת, כמובן, יש דעות שונות, וצריך לראות מה עושים הדעות השונות, ושם אני חותר. ברור שיש דעות שונות, אבל לא, אף אחד לא מניח שכולם צודקים. אבל עדיין כן מניחים שאנשים יכולים לנהוג כמו כמה דעות. זה לא אותו דבר כמו להגיד שכולם צודקים. אז על זה אני אדבר בפעם הבאה.
לא,
אבל
יש לך להגיד, אם שני הדברים צודקים באותה מידה, זה לא משנה מה אתה עושה.
שהם לא צודקים באותה מידה. נכון. אני טוען שהם לא צודקים באותה מידה, והפוסקים כמסיכים לפי תומם, ברור שהם לא תופסים ששני הצדדים צודקים באותה מידה. עובדה שמאוד חשוב להם לברר האם זה ככה או ככה.
אבל יש הרבה דברים שקועים בשיקול הדעת, ואי אפשר...
גם בשיקול הדעת.
טעות או לא טעות.
לא, כן, יש טועה בשיקול הדעת, מושג בגמרא. יש טועה בדבר משנה וטועה בשיקול הדעת.
יש דברים שבאמת יהיו שני אנשים שיסברו, כאילו...
הרבה דברים.
כי זה תלוי במצב, נגיד, של
קהילה... לא, לא, אם זה תלוי במצב, אז לא מעניין. כי אני מדבר בהינתן מצב נתון, אז בעצם כל הפוסקים, אם היו במצב הזה, היו אומרים אותו דבר. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מצב שבו באותו מצב עצמו שני פוסקים אומרים דברים שונים, וגם זה קיים. ואני צריך לראות מה זה אומר בפעם הבאה.
והרב, יש גם את...
זה האלו ואלו ואלוהים חיים בתפיסה המוניסטית. איך להתייחס לאלו ואלו ואלוהים חיים בתפיסה המוניסטית, זה אני צריך להסביר.
כל פעם שנכנסים חשבונות קונטקסטואליים...
לא, זה לא מעניין אותי. כי חשבונות קונטקסטואליים...
לדוגמה,
היא תביעה בזה. אבל אז זה לא מחלוקת בעיניי. אם אתה מדבר על נסיבות כאלה ואתה אומר מותר, ומישהו אחד מדבר על נסיבות אחרות ואומר אסור, מי אמר שיש להם מחלוקת? כלומר שגם הוא יסכים שאסור בנסיבות ההם. אני מדבר במקרה המסוים שבו באותה סיטואציה פוסק אחד אומר מותר, פוסק שני אומר אסור. אז זה מחלוקת אמיתית. אז צריך להבין מה עושים עם המחלוקת הזאת.
הרב, יש את הקטע הזה בגמרא שההלכה לעתיד יהיה כבית שמאי.
לא בגמרא ולא בשום...